הגאווה, מידת הכעס. מידת הקנאה גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וסכלות. כמו שראינו, השיטה של הרמח"ל, עבודת נגד המידות הרעות, היא לברר את חוסר ההיגיון שבהם, את הטיפשות, חוסר השכל. גם אדם עם מידות רעות לא מוכן להיות טיפש. האגו שלנו לא מרשה לעצמנו להיות טיפשים, יש גבול. וככל שאנחנו מבינים, כשאנחנו נוהגים בחוסר היגיון, זה מעצור. כי השכל בסוף, ההיגיון השכלי הוא המעצור שהכי חשוב שאנחנו יכולים להשתמש בו. והקנאה, יש בה כמה וכמה מרכיבים של חוסר היגיון. מרכיב ראשון, מי שבאמת מאוד מאוד מקנה, הוא לא מרוויח כלום לעצמו. קנאה, אין בה שום רווח. ואם תאמר, אני לא רוצה להרוויח לעצמי, אבל אני משגע אותי שיש לשני, גם זה לא השגת. בשיטתך, אתה לא מפסיד גם למי שהוא מתקנה בו. זאת אומרת שקנאה זה דבר לא משתלם. סתם ברמה ההגיונית לא משתלם. אתה לא משיג כלום, וגם אתה לא מפסיד לשני. אתה לא פותר שום בעיה. משהו מרגיז אותך ולא פותר אותה שום דבר. רק אתה מפסיד לעצמו. היחידי שמפסיד זה אתה, כי הלב שלך כואב, אתה עצוב ומצוב רך, ומתוח מזה, ורק עוגמת נפש עצמית יש לנו. זאת אומרת, הרמה הכי רציונלית, החשבון הפשוט, קנאה זה דבר לא משתלם. לא מרוויחים כלום, רק מפסידים. ולכן קנאה היא פתיות, פותה, תמיד קנאה, היא טיפשות. היא טיפשות והיא סוג של נזק עצמי. אתה יורה לעצמך ברגליים, תמיד. אתה הורג את עצמך דרך הקנאה. פה יש כמה מדרגות בקנאה. בכלל צריך קצת להתבונן על המידה הזאת שקיימת, מה טיבה, מה היא ניתנה לעולם, מה הערך שבה. קנאה זה קשור לקניין, זה שורש מאוד דומה, לקנה, לקנות, דברים דומים. כך כותב האדמו"ר מסוכות שוב, בפרשת קורח, כותב שזה אותו יסוד. קנאה וקניין. זאת אומרת שיש באדם נטייה לקנות. אדם רוצה לקנות דברים. זה דבר נכון. אדם רוצה לקנות ידע, רוצה לקנות בתים, רוצה לקנות מוצרים, רוצה לקנות כל מיני דברים. איך בכלל עולה לך הרעיון לקנות? אתה רואה שיש למישהו מוצר מסוים. אומר, יש לו את זה? גם אני רוצה. אם לא היה לאף אחד, או שהיה למישהו, זה לא היה מעניין אותך שיש לו, אז לא היה לך דחף לקנות. הדחף לקנות נובע מהעובדה שיש לזולת. יש לו, גם אני רוצה, אז תקנה. זאת אומרת שקנאה צריך למצוא לה פתרון. כל קנאה צריך למצוא לה פתרון, והפתרון של הקנאה זה הקניין. קנאת סופרי תרבה חוכמה. זאת אומרת, הקנאה, אז תקנה עוד. אתה רואה בן אדם שהוא גמר את השס, אתה אומר, גם אני רוצה. בבקשה, תקנה. תלמד, גם כן, רוצה גם. אתה מקנה בו שהוא גמר את השס. יש פתרון לקנאה הזאת. תקנה. ואז יש לה קנאה פענוח. היא לא נשארת תור איזה דבר שאין מה לעשות איתו, כשגומר את הבן אדם, אלא יש פתרון. הבעיה היא שיש, מה קורה אם אני לא יכול לקנות? זאת אומרת שפה זה סימן שהקנאה הזאת היא לא במקומה. קנאה שאי אפשר לתרגם אותה לקניין, היא קנאה שרק עושה נזק. אז סימן שזה קנאה לא טובה. זה קנאה שצריך לברוח ממנה כמו מאש. למה? כי היא לא תוביל לשום מקום. אי אפשר לתרגם אותה, אי אפשר לפענח אותה, אין לה פתרון. אתה הוא רואה בן אדם שהוא גבוה 2.5 מטר, 2 הוא משחק כדורסל, מנצח אותך כל הזמן. אתה מקנה. למה הוא גבוה? זה קינה שגיל מסוים כבר אי אפשר לקנות אותה. יש את גילים שאפשר לקוות, אבל בגיל מסוים זהו, זה כבר לא יהיה. אז מה אתה מקנה? אין לזה שום פתרון. אתה לא פתאום תהיה גבוה. זה קינה שצריך לברוח ממנה, כי אתה רק כועס על משהו שאין לך אפשרות לקנות אותו, אתה לא מפסיד השני, אפשר רק רע עם עצמך. את כל קינה צריך למיין. מה שאפשר לקנות, תקנה. מה שאי אפשר לקנות, יש מה לקנה. גם לא, מה שאפשר לקנות, אז תקנה באמת. אל תישאר בעמדה פסיבית. העמדה הפסיבית היא גם סוג של אתה נמצא תקוע, נמצא תקוע עם הקינה, אין לה פתרון, אין לה פענוח. לכן הקינה צריך לה תמיד, צריך למיד לפתור אותה, לא להשאיר אותה. תמיד לתת לה פתרון. מה אתה רוצה? רוצה גם? תקנה. אם אתה לא יכול לקנות, זה יש מה לקנות. זה אילוץ. היה יותר טוב, אתה צודק, שלא נצטרך את זה. אבל לפעמים הקניין הוא נדחף על ידי זה. אתה אומר, הוא קנה, אבל אני רוצה. טוב. אז לפחות יש פה פענוח, לא נשארת עם זה, עם ריק. ילד רואה שהוא קיבל, החבר שלו קיבל ארטיק. הוא אומר, זה גם רוצה ארטיק. טוב, הנה, תקנה. פענחנו. פתרנו את הבעיה. הבעיה היא שהקנאה הלא רציונלית, שהיא לא מובילה לקניין, משתלטת על האדם. זאת שכלות, זאת טיפשות. שכלותו רבה כל כך, עד שאם יראה לחברו איזה טובה, יתעשש בעצמו. זה גורם לאדם חולשה. מספרים לאדם, תשמע, אתה רואה, החבר שלך מרוויח פי שתיים ממך. אדם פתאום נהיה לא רע, אדם נהיה לחברה. הוא ידאג ויצטער. למה? מה הבעיה בזה? זאת אומרת, האדם רע לו בהצלחות של הזולת. הנה שאתה יודע, הוא הסליח כך וכך. נהיה לו רע. למה נהיה לך רע? צריך להבין בהמשך למה זה נובע. אבל קודם כל צריך להבין שזה מטופש. זה שנהיה לך רע, ואתה מלא חולשה ודאגה וצער, זה כשלעצמו מטופש. למה? כי אז הטובות שבידו לא יענו. למה זה טיפשי? כי מה שכן יש לך, אתה לא נהנה, אתה לא שמח. כל הזמן עסוק מה שאין, שאין לי ויש לו. מצטער מאוד שיש לו, מצטער. ברוך השם יש לך הרבה מאוד. נכון שהוא מרוויח פי שתיים ממך. בסדר, אבל תראה, אתה הכל מרוויח כסף. אז תשמח ממה שיש לך. זה לא שווה כלום, הכל פה לא שווה. הקנאה גורמת לאיבוד מה שיש, אתה מאבד את מה שיש לך בידיים. זה נקרא רקב עצמות קינה. הקינה גורמת למה לעצמות. מה זה עצמות? מה שיש לך, לעצמיות שלך, למי שאתה, אתה עצמך, להיות רקוב. את רקב עצמות קינה זה שאדם מזלזל במה שיש לו, באישיות שלו, בכישרונות שלו, בעצמו, העצם. זה נזק ראשון. יש אחרים שלא מצטערים וכואבים כל כך, הרגישו בעצמם איזה צער, קצת צביטה בלב, לא שזה משגע אותה, עשה להם איזה עוגמת נפש קטנה, למה הוא יש לו ולי אין, למה הוא השיג ואני לא השגתי, בכל מיני תחומים, בתחום של הצלחה כלכלית, הוא כבר התחתן, אני לא התחתנתי, הוא מצליח בעבודה שלו, אני פחות, הוא מצליח בלימודים, אני פחות, הוא יותר מבין טוב, אני פחות, כל מיני השוואות שאנחנו עושים בחיים. התקרה רוחם לראותו אחד עולה איזה מעלה יתרה. טוב, אלא אם כן זה ממש אדם שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, כל שכן אם זה אדם שאין לך אהבה או גר מארץ אחרת. ואז נוצר מצב של האדם מתנהג בחוסר יושר. פי וליבו אינם שווים. בפי הוא אומר, ואם הוא אומר דברים שמחים, הוא אומר לו מזל טוב, כל הכבוד, יישר כוח, וכולי וכולי, בהצלחה, אבל בלב הוא לא שם. בלב ליבו נחמץ. ליבם רפה בקרבם. זאת אומרת שהקנאה, נזק נוסף בקנאה, גורמת לחוסר יושר בעלם. אדם נהיה אדם כפול. נהיה אדם, פי וליבו אינם שווים. אדם נהיה חצוי כזה. לא אמיתי, לא ישר. עוד נזק בקנאה. זה גורם שאדם הוא לא עם עצמו באמת. זה דבר שקורה לרוב בני האדם. אף על פי שהם לא בעלי קנאה ממש, רוב האנשים, הקנאה לא משגעת אותם וגורמת להם טירוף, אבל לא ניקו ממנה לגמרי. אנחנו מידת הנקיות, לא ניקו. כל שכן בעל אומנותו, כל אומן סני לחברי. כל אדם שהוא עוסק בתחום מסוים, הוא מאוד רגיש בדיוק לתחום הזה, אם מישהו מצליח יותר ממנו. פה צריך למצוא את הפתרונות העמוקים יותר לקנאה, לברר את השורשים של הטעות הזאת. מה הטעות העמוקה של הקנאה? ממילא איך לפתור אותה. שורש הראשון, אנחנו רואים, של הקנאה, הוא האשליה, הטעות, שההצלחה של הזולת היא על חשבוני. זה הטעות היסודית. והיא הבנה. אין כל, למה אדם בעצם רע לו בהצלחת הזולת? מה אכפת לך רשע שוכל רוצה? שיצליח, מה? באיזשהו מקום האדם משוכנע שההצלחה של הזולת זה על חשבוני. אני הפסדתי. זאת אומרת, יצאתי מופסד, הוא לקח ממני, זה משהו נפגע בי, משהו יצא על חשבוני. אבל אם אתה חושב בהיגיון צרוף, אין לזה שום אמת. ראובן מצליח בעבודה. זה שהוא מצליח בעבודה זה על חשבונך, זה לא קשור. יש לך את העבודה שלך, אתה צריך להצליח בה או לא להצליח בה, זה לא קשור לעבודה שהוא מצליח, אין שום קשר אחד לשני. ראובן מרוויח כסף, הוא לקח לך כסף או לא לקח לך כלום? הוא מרוויח כסף. ראובן התחתן, מה אתה רוצה את האישה שלו? לא, אתה רוצה אישה אחרת, לא את האישה שלו, זה בכלל לא מתאימה לך. אז אין שום קשר ביניכם. יותר מזה, זה חוסר אמונה בריבונו שלו. לא ידעו ולא יבינו שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. הכל מהשם, פי עצתו הנפלאה. לא רק שזה לא הגיוני, כי רוב מה שיש לזולת הוא לא על חשבונך, אלא גם אם תמצא איזה משהו שנראה לך שהוא על חשבונך, רגע, אבל יש ריבונו של עולם, והוא מחלק את כל הקניינים בעולם. הקדוש ברוך הוא מחלק את הקניינים, את הכישרונות ואת ההצלחות. זאת החלטה אלוקית. אז מה אתה מקנה? אתה לא מאמין? זאת אומרת שהפתרון לקנאה העמוק יותר, עוד יותר לעומק, זה לא רק שזה לא הגיוני, שזה מה שדיברנו עד עכשיו, לפה הרמח"ל מכניס את המרכיב השני. אמרנו של הרמח"ל שהוא דן על מידות, תמיד יהיו שני מרכיבים, כי זה המרכיב הרציונלי והמרכיב הדתי. עד עכשיו הוא דיבר בדרך הרציונלית, עכשיו הוא חותר לעומק למרכיב, נקרא זה המרכיב הדתי. זה חוסר אמונה. ריבונו של עולם, הוא פה מנהל את העולם בחוכמה עצומה, אין לך ענווה כלפי הדת האלוקית, הוא יודע מה הוא עושה פה. זאת אומרת שהקנאה יש לה שני פתרונות בינתיים. פתרון אחד, לחשוב בהיגיון. אפשר לקנות, אי אפשר לקנות. אם אפשר לקנות, יש מה לקנות. זה שם סך אחר כך שהרעה. אין שום עניין בזה, לא יוצא מזה כלום. ב' מה? זה קנאה? יש בעל הבית פה, הוא יודע מה הוא עושה. אתה חושב שאתה יודע יותר טוב ממנו, איך לחלק את העולם? רחל, כתוב שהיא קנאה באחותה. ותקנה רחל באחותה. אתה אומר לי יעקב, אבל היא בנים. לכאורה מצאנו ש רחל אימנו מקנה, קנית. אומר רש"י, רחל קנה באחותה, קנה במעשה הטובים. זאת אומרת, אומר המהר"ל, אתה רואה שזה פענוח נכון. רחל רואה שללה יש ילדים ולה אין. מה היא אומרת? מיד מתרגמת את הקנאה לקניין. מה אני יכולה לקנות? לקנות ילדים אני לא יכולה. לקנות מעשים טובים אני יכולה. היא מפענחת את הקנאה, נותנת לקנאה פתרון. היא לא משאירה את הקנאה לבד. שיתפלל שיזעק להשם יעשה משהו. כן, קנאת סופרים תסרח. הרב קוק מסביר בהפלא תואר מה שדיברנו מקודם, שבסוף בסוף היינו רוצים שהקניין יהיה בלי קנאה. זאת אומרת, כמו זה ריקבון בסוף, כי בסוף אתה מסתכל על הזולת ולכן מתקדם. למה אתה מתקדם? בגלל הזולת, לא בגלל עצמך. אנחנו רוצים שהקניין יבוא מעצמך, שזה אתה, לא בגלל שהזולת. המדרגה יותר גבוהה זה שהיא תיעלם, לא יצטרכו אותה. לעתיד לבוא, בעזרת השם. בינתיים פה בעולם הנוכחי אנחנו משתמשים בקנאה. זה כלי שצריך להשתמש בו בשביל קניינים. אבל אם אין בו קניינים, אז הוא רק מזיק. זה פצצה שהיא רק לשום פתרון. רק עושה רע. צריך לנתב כל קנאה לקניין. קין. קין אומר אדמו"ר בסוכות שור, מלשון קניין. אמא שלו קרא לו קין, קניתי איש את השם. הוא רוצה לקנות. הוא איש של קניין, הוא גם איש של קנאה. הוא רואה שהבל, הקדוש ברוך הוא מקבל את קורבנו, ואת שלו הוא לא מקבל. חרה פה, נפלו פניו. מה היית צריך לעשות כשאתה רואה שאח שלך הצליח בעבודת השם ואתה לא? אתה מקנה. למה הוא הצליח? אני לא הצליח. הוא מקנה. תמצא פתרון. מה הפתרון? כנראה שיש לו איזה קניין, כנראה שהוא זיקח את המידות שלו, כנראה שיש לו יראת שמיים יותר תורה, אולי הקרבה שלך לא נכונה, אולי תלך ללכות קודשי, אבל תעשה איזה משהו. אבל כיוון שאין פתרון, קין נשאר בלי פתרון, רק עם הקנאה, אז זה יתפוצץ ומגיע לרצח בסוף. הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. אז זה פתרון נוסף, אם כן, של קנאה. אחד, אמרנו, לקנות. שתיים, ביטחון. הקדוש ברוך הוא מחלק את הדברים. קנאות, משהו אחר. זה בחסידות. יש לכאורה פה פתרון שלישי, או נגיד עיקרון נוסף, שיכול לעזור לנו להתמודד עם הקנאה. יד לנו הנביא על זמן העתיד, שלמען תהיה טובת ישראל שלמה, הקדים הקדוש ברוך הוא להסיר עמידה מגונה זאת, כדי שלא יהיה צער לאחד בטובת האחר. כי גם אם הקדוש ברוך הוא יביא לנו המון טובות, זה לא יעזור. אם אתה מקנה, אתה יכול לקבל עולם ומלואו ורע לך. לכן כדי שיהיה לנו טובה באמת, הקדוש ברוך הוא יריד את הקנאה. ואז אומר רמח"ל, שר הקנאת אפרים, צוררי יהודה יכרת וכולי, אפרים לא יקנה את יהודה, ידע ליוצר את אפרים, והוא השלום והשלווה אשר למלאכי השרת, אשר כולם שמחים בעבודתם, איש איש על מקומו. פה עוד דרך, עוד כיוון להתמודד עם הקנאה. באמת כל הקנאה הרעה בעולם נובעת מהעובדה שאדם לא בא לעבוד. שאדם היה יודע, זוכר, שהוא בא לעבוד, אז אין לו מה לקנות. הקינה היא תמיד על הישגים. הוא השיג ככה, הוא השיג ככה, הוא יש לו את הכישרון הזה, יש לו את הכישרון, תמיד על הישגים ועל כישרונות ועל קניינים. אבל אם אנחנו נבין יותר שלא באנו לפה בשביל להשיג הישגים, באנו לפה בשביל לעבוד, בשביל העבודה, אז מה אתה מקנה? שהוא עובד, ואתה עובד, אתה עובד. ממתי אדם מקנה בעבודה? אנשים לא מקנים בעבודה, אנשים מקנים בהישגים. זאת אומרת, יוצא בצורה מאוד מעניינת, שאם אדם מרוכז בעבודה שלו, בעבודה, לא בהישג, הוא בשלום ושלווה. הריכוז בעבודה, זה קשור להמשך, הוא ידבר על הכבוד. אהוב את המלאכה. מה זה מלאכים? מלאכים הם כל הזמן עסוקים בעבודה, משרתים. עסקנו כבר בהם בזריזות. איש איש על מקומו, לכל אחד יש עבודה, יש מלא עבודה לכולם, חסר עבודה. תראה כמה עבודה יש לך, יש מלא עבודות. בשביל העבודה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כישרון. זאת אומרת שהנושא הוא לא הכישרון, הנושא הוא העבודה, ויש המון עבודה, לא חסר. אז מה אתה מקנה? אז זאת אומרת שאנחנו לא אנחנו מטרה להגיע להישג, אנחנו מטרה לעבוד. ואם ברור לנו שהמטרה היא לעבוד, אנחנו שמחים. חוסר השמחה או הצער מתחיל במקום שאנחנו לא באנו רק לעבוד, באנו להשיג. רוצים להכניס את ההישג. בתוך עבודת השם אנחנו משכינים איזה הישג. אנחנו רוצים את העושר והכבוד. בשמאלה עושר וכבוד. אז טוב, אז יש גם צער. זה בדיוק העניין, שזה שטרת דה סטר. בעומק הדבר זה תרת דה סטר. עבודה והישג זה שני דברים הפוכים. כי אם עבודה היא מטרה, עכשיו בפרדוקסלי, בהיגיון, אם העבודה היא מטרה, אתה לא רוצה הישג. כי כשמשיגים, מגיעים ל... זהו, השגתי. אבל אני לא רוצה להשיג, אני רוצה לעבוד. אני רוצה שזה לא ייגמר. כמו שילד מקבל גלידה עכשיו בימי הקיץ החמים, ומשלתו הידועה היא שלא ייגמר. זה המשאלה שלו, שזה לא ייגמר. יש פה בעיה, מצד אחד הוא רוצה לאכול את זה, זה טעים, מצד שלא ייגמר, זה בבעיה, יש פה כל מיני שיטות, יעדים, איך לעשות את זה לאט שזה לא ייגמר. אבל אם המטרה היא לעבוד, אז אנחנו לא רוצים את ההישג. כי זה בדיוק מה שיפריע לנו לעבוד. אז אם ההישג הוא לא בתודעה בכלל, לא מעניין, זה מלאך. מלאך זה אדם שלא מחפש הישגים. עבודה. אז באמת הוא כבר לא מקנה. אבל איך בונים את זה? בכל זאת צריך קצת לבנות את זה. כי המלאכים, מה עושות? הם שמחים בעבודתם. מה העניין של המלאכים? מלאכי השרת, שהם כל הזמן יודעים שהנושא פה זה המלך. יש פה מלך גדול, וכולנו עסוקים בעבודת המלך. יש פה משימה מלכותית ענקית. יש המון מה לעשות, יש פה מטרות מלכותיות, למלך יש המון המון תוכניות, יש המון עבודה. ככל שאנחנו יותר בתודעת המלכות, תודעת המלכות, תודעה כללית, יש פה משימה ענקית, 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 משימה של מלך, מלכה מלכים. אדירה כל כך, שכל כל כך הרבה עבודה, יש מקום לכולם. צריך את כולם, צריך את הכישרונות שלהם, לא. כולם צריכים, אז מה אתה מקנה? לכל יש מספיק עבודה. לכולם יש, לכולם יש מקום. איש על מקומו. זה נקרא שהם יודעים את האמת לאמיתו. הלזים על הטוב אשר בידם. מהו הטוב אשר בידם? הם שמחים בחלקם. מהו חלקם? העבודה. שמחים וצאתם וססים ומה, עושים באימה רצון קונם. קונם, זה אנחנו קנויים לו. הוא, אנחנו... אין לנו קניינים. הוא קונה שמיים וארץ. הוא הקניין. זאת אומרת, ככל שאנחנו מסתכלים מבט יותר רחב, יותר מלכותי, ואנחנו רואים כל כך הרבה עבודה שיש למלכו של עולם, ומרוכזים בעבודה, הקינה הולכת ונעלמת, ושרה קינת אפרים בצור הילדה יקראתו. זה הולך ונעלם. אני אחזור לדוגמה. זו דוגמה גרועה, דוגמה ילדותית, אבל זה בשביל לסבר את האוזן. אז דיברנו על הבחור הזה שהוא גבוה 2 מטר, שהוא משחק איתך כדורסל והוא תמיד מנצח אותך בכל המשחקים. זו דוגמה שמתאימה לחבר'ה בתיכון, אבל לא נורא, נשתמש בה. אז אתה כל הזמן כועס עליו, או יש לך קינה וצרה אינך בו, וזה מפריע לך, למה הוא כזה גבוה ואני לא, והוא תמיד מנצח אותי במשחקים. אבל פעם בשנה יש יום ספורט. ביום ספורט, הכיתה שלך משחקת נגד הכיתה היריבה. משחקים כדורסל. ואז, פתאום אתה מאוד שמח, מאוד מאושר, שיש לך בכיתה בחור מאוד גבוה, זה ממש טוב. כי ככה מנצחים את הכיתה השנייה. אז הבחור הזה, שכל השנה היה לך איתו בעיה, פתאום הופך להיות דבר שאתה מאוד שמח, איזה יופי, יש לנו כזה בחור רציני בכיתה, גבוה מאוד, מה קרה? איך האויב הפך לידיד? דוגמה סתם פשוטה, אבל זה הרחבת. כשהנושא היה אני, אז הוא אויב. כשהנושא הוא הכיתה, אז הוא ידיד. מה השתנה? הרחבת את המבט. כשהמלאכים חושבים מלכו שיש לו משימה מלכות, משימה קבוצתית. יש לנו משימה קבוצתית מאוד גדולה. אנחנו צריכים המון כוחות. טוב שאתה נמצא פה, גם אתה צריך אותך. המון כישרונות צריך, המון יכולות, המון סוגים של אנשים. מצוין. פה משימה גדולה. ככל שאתה חושב יותר קבוצתי, אתה פחות מקנה. יש הרבה תפקידים לכולם, כן? הלזים שמחים בחלקם. טוב, אז ראינו כמה יסודות של עבודה מחשבתית ונפשית על הקנאה. תראה כי אחות הקנאה היא החמדה והתאווה. הלא היא המייגעת לב האדם עד יום מותו. כמאמרם ז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לאדם חמדה. מהי החמדה? כן, זה אחות של הקנאה, כי החמדה זה הרצון לקנות. כן, הקנאה זה מה שדוחף לקנות. יש את עצם הרצון לקנות. זה נקרא חמדה. אני רוצה לקנות. מה אדם רוצה לקנות? אדם רוצה לקנות שני דברים, באופן מאוד כללי. נכסים ומעמד. זה שני הדברים בגדול שאדם רוצה לקנות. עושר וכבוד. והשאלה היא למה אדם רוצה לקנות בכלל? שמה, למה יש לך מספיק? למה אתה בכלל רוצה לקנות? אז אם אדם צריך משהו, בסדר, זה משהו אחר, זה לא חמדה לקנות, הוא צריך. אדם אין לו לחם לאכול, אין לו חולצה, אז הוא הולך קונה. אנחנו מדברים על חמדת הקניין. אדם רוצה לקנות לא בגלל שהוא צריך, זה לא עניין של צורך, אלא עניין שיהיה לי יותר עוד. אוהב כסף, לא יסבע כסף, כמו שהוא יביא בהמשך. שיהיה לי יותר, שיהיה עוד, עוד יחסים, עוד זה, עוד עניין. הרצון לקנות. למה הוא, ממה הוא בא? מה דוחף אותו? באמת הרצון לקנות זה נובע מאיזושהי אשליה, איזושהי מחשבה, שעדי שאני קונה יותר, אני כאילו נמצא יותר. אני חי יותר, אני נוכח יותר, אני יותר ישני, יותר נמתן, יותר יש. יותר, יותר קיים, יותר נמצא. כאילו אדם שיש לו יותר נכסים, אז הוא יותר, הוא מרגיש יותר נוכח במציאות, יותר חזק, יותר נצחי כביכול. יש לו יותר, אז הוא מרגיש מבוסס. זאת אשליה גדולה. שכאילו על ידי ריבוי הנכסים אני גדל. והאשליה כל כך גדולה שמייגעת את לב האדם. יוצרת מותשות. האדם מחפש את הקיום שלו במקום הלא נכון. זה הופך להיות עניין קיומי. כן, אין אדם מת וחצי תאוותו, זה משהו קיומי. הוא לא יכול, הוא לא, זה עד סוף חייו משגע אותו, זה הופך להיות עניין קיומי. אני לא יכול, זה הקיום שלי. בלי זה אני מרגיש שאני לא נמצא, אני לא ישנו, אני כאילו לא, לא שווה, אני לא נוכח פה. אומר הרמח"ל שזה גורם רעה גדולה מאוד לאדם. קודם כל חמדת הממון אוסרת אותו במאסר העולם. אדם נהיה במאסר כבול לגמרי, כי זה הפך להיות נושא קיומי. זאת אומרת שזה הגדרת האני שלי, אז הופך להיות תלוי. תחושת הקיום, תחושת הישות, ההצלחה האישית תלויה כל הזמן בנכסים, וזה אין סופי, כי הנכסים לא ייגמרו אף פעם, ותמיד יהיה מה לקנות עוד, תמיד יהיה אפשרות לקנות עוד משהו ובית יותר גדול למכונית יותר משוכללת ועוד מוצר שאין לך ועוד, תמיד יש מה לקנות. כשמתחילים להיכנס לעולם הזה של להשיג לקנות עוד, זה לא ייגמר אף פעם. אוהב כסף לא יסבע, זה דבר שלא נגמר, זה נקרא עמל. מה רע בזה כל כך? שאדם מזהה את המושג העמל, את הכוח הזה של לעבוד, כל העמל מופנה להשיג נכסים בחוץ. האמת היא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח שנקרא עמל בשביל להשיג נכסים בפנים. עבודה שבלב, מטרת כל העבודה, עיקר עניין העבודה, אדם לעמל יולד בשביל להשיג בפנים. לעמול על הנפש, על המידות, על היראת שמיים, על הגדלות ברוח. זאת אומרת, פרשנות לא נכונה של העמל, של העבודה. לכן העמל כלפי חוץ מסיר אותו מן העבודה. אתה מתרגם את העבודה החוצה, את העמל החוצה, כמו שהעמל כל מטרותו פנימה. תפילות נאבדות. איזו עבודה שבלב זו תפילה? אז העמל כלפי חוץ הוא הפוך מהעמל כלפי פנימה. תפילות נאבדות, מצוות נשכחות. מצוות זה עבודה, למה? מרוב העסק הכל בחוץ, והגיעת המון הסחורה. מה זה סחורה? שאדם מסתובב סחור סחור החוצה, סוחר, מסתובב למרחב, הולך החוצה. כל שכן תלמוד תורה שהוא כולו כולו עניינו פנימה, ללמוד מה... לא צריך שום דבר בעולם, זה לא להביא דברים ולא מה יש בחוץ, הכל בפנים. כל זה מחשבות וברורים, הכל עבודה פנימה, הכל עמל פנימה. לכן אמרו חז"ל, לא מעבר לים היא, אותם שהולכים לים בסחורה. אם אתה הולך לסחורה, אתה הולך החוצה, אתה חושב שהישות שלך, הקיום, על איזה שתלך החוצה, תיקח משם דברים. אז זה כאילו מגדיל אותך. אז אתה עמל החוץ. להפך, מה שיעשה אותך יותר, מה שיקיים אותך, יגדיל אותך, זה פה בפנים, לגדול פה. וכל העמל צריך להיות מופנה פנימה, לא מעבר לים. לא כל המרבה בסחורה מחכים. להרבות בסחורה זה הפוך מהחכמה. להחכים זה להצמיח בפנים. אז קודם כל זה, כמו שראינו, הרמח"ל שיטתו לתקוף כל מידה בשתי זוויות, מהזווית הדתית ומהזווית הרציונלית. אז קודם כל הוא תוקף את זה מהזווית הדתית. זה גורם לכך שאתה עוזב את עבודת השם ועוזב את התורה ואת המצוות. חוץ מזה, זה תוקף גם את הזווית הרציונלית. זה לא רציונלי. למה זה לא רציונלי? כי זה מוסר אותו לסכנות רבות. אדם מזהה את זה כדבר קיומי, אז הוא מוכן למות בשביל זה. כי אם זה הקיום, וזה תמצית החיים, ובלי זה אני לא שווה, אז הוא נכנס סכנות. וגם אם לא סכנות, מתש את כוחו ברוב דאגה. זו דאגה שלא נגמרת. מרבה נכסים, למה שכל הזמן עסוק בלהרבות נכסים, אבל כל הזמן הוא בדאגה, כי תמיד יהיה עוד נכס שלא קנית אותו. תמיד יהיה עוד ועוד 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 דברים, וזה לא נגמר אף פעם, אין לזה סוף. זה קרב אבוד, מתיש. אפילו אחרי שהוא השיג הרבה, כמו שהוא מסכם, שזה גם מעביר על מצוות התורה וגם על חוקות השכל הטבעי, שני הצדדים. אבל העמידה יותר משמעותית שעליה נצטרך לעבוד, להתמודד, הנושא שהיא, נגיד, זה בסוף העמידה הרעה ביותר, הכי קשה, זה מידת הכבוד. אומרים שפה הוא מקצר יותר. יחסית, יש אנשים כאלה, אבל הרבה אנשים לא נופלים בזה. הרבה הרבה אנשים הם לא כל הזמן חומדים לקנות עוד דברים, להרוויח עוד ועוד. לכבוד זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. המידה הכי קשה, לחזור על זה כמה פעמים, זה המידה הכי קשה מכל המידות. המידה שהכי קשה לקנות אותה, ולכן הוא יעריך בה יותר, והיא תהיה בעצם הסוף של הנקיות. זאת אומרת, כאילו משמע שזה המדרגה הכי גבוהה בנקיות, הכי קשה, המדרגה הכי עליונה של הנקיות, זה ההתנקות מן הכבוד. טוב, אז אולי נסיים את מידת הנקיות עד סוף הזמן, נעשה מאמץ. בדרך כלל כשאני אלמד בשנה א' בישיבות, אז אנחנו מסיימים את הנקיות עד סוף שנה א'. אחר כך שוחררים. ואחר כך זה רשות, מי שרוצה לבד. בהצלחה לכולם.